עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, המהדורה המרכזית ברדיו כל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם רבה של העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון הרב יהודה דרי. שלום לכבוד הרב. ערב טוב לכבוד הרב.
ערב טוב, אבי, כן.
כשאנחנו רואים ניסיון מאיץ ביותר של ראש הממשלה בכל המערכת, בכל הגורמים, כדי להעלות את בני הפלשמורה מאתיופיה לישראל, עוד לפני הבחירות, בניגוד לחוות הדעת היועץ המשפטי לממשלה, אולי בניסיון לגרום לקהל הבוחרים האתיופי להצביע לליכוד, אני רוצה לשאול את הרב, מה עמדת ההלכה, מה עמדת הרבנות הראשית, מי זה בני הפלשמורה, יהודים, לא יהודים, זה כמו, מה, מי הם?
אוקיי, אז קודם כל, כפי שפתחת, אני לא נכנס לשיקולים הפוליטיים של ראש הממשלה, אני יוצא מקודת הנחה שכוונתו תהורה, לאחד משפחות וכו' וכו'. אבל כך או כך, מה שמעניין אותנו כרבנים, זה העובדות ההלכתיות. יש הבדל גדול בין בני הפלשמורה לבין קהילת ביתא ישראל, שזה העדה האתיופית האותנטית שאנחנו מכירים. כשמרן פוסק הדור, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, פסק את הפסק שממש בזכותו אפשר לומר שכל העדה האתיופית עלתה לישראל, בלעדיו השלטונות לא היו נותנים אור ירוק לעלייה למבצע משה ואחר כך מבצע שלמה בשנות ה-70, 80, 90. כך שמרן, מה שפסק, הוא פסק לגבי קהילת ביתא ישראל בלבד, לא לגבי בני הפלשמורה. ביתא ישראל, כשמם כן, מה זה ביתא ישראל? הם שמרו, זה למעשה השם שלהם המקורי, הם שמרו בקנאות על זהותם היהודית. נכון שהמנהגים וההלכות שאנחנו מכירים לא נהגו אצלם, כי הם בכל זאת התנתקו והתרחקו, אבל על הזהות היהודית שלהם הם שמרו בקנאות, קרי לא התערבו בגויים, לא נתנו לגויים להתערב בהם, ושמרו על מה ששמרו, על הזיקה היהודית שלהם. לכן מרן פסק מה שפסק, ומועצת הרבנות הראשית, כידוע לך, בדלת שבט תש"פ, ביום ההילולה של מרן, בביתו של מרן, אימצה פה אחד את הפסיקה של מרן. ואנחנו לא מכניסים את ראשנו במחלוקות של גדולי ישראל, אנחנו הולכים בדרכו של מרן, וזה המצב. פלשמורה זה אחרת לגמרי.
אבל רק נאמר הרב אולי כהערת סוגריים, שגם בקרב בני אתיופיה היהודים הרבים המבורכים שנמצאים כאן בארצנו, יש כל מיני זרמים, תתי זרמים, ורבני אתיופיה אפילו אומרים שיש אנשים בקרבם שצריכים גיור לחומרה, לא רק, לא בגלל חלילה שיש ספק יהדותם, אלא ספק של הדורות הקודמים, או כל מיני היבטים מהסוג הזה, זה נכון?
אנחנו מעודדים גיור לחומרה אצל כולם, וברוך השם חלקם הגדול עברו גיור לחומרה, אבל להתנות ולא לקבל אותם במחלקות הנישואין ולהתנות את זה בגיור לחומרה, זה מרן פסק בפסק מפורש ביביע עומר, שאין להתנות, הם יהודים, נקודה, זה הכל. אם רוצים לעבור גיור לחומרה, גם מרן אמר תבוא עליהם ברכה, מצוין, אנחנו מעודדים את זה בדרכי נועם, אבל לא כתנאי. וזאת הייתה פסיקה לגבי קהילת ביתא ישראל, ואני מדגיש שוב קהילת ביתא ישראל. הפלשמורה זה לא ראי זה קירי זה, זה משהו אחר לגמרי. הפלשמורה במוצהר התערבו בין הגויים, חלקם התנצרו במוצהר, והם היו מובדלים למעשה גם באתיופיה מקהילת ביתא ישראל. קהילת ביתא ישראל לא מכירה בהם כיהודים.
אז למה הנציגים האתיופים כאן בארץ כל כך נלחמים לעלות אותם?
אז קודם כל אני לא יודע על הנציגים אתה מדבר, אני מדבר על ההיבט הרבני. גם הרבנים האתיופים, קח את הרב הראשי, הרב הגאון, הרב ראובן ופשט, שהוא היום הרב הראשי של יהדות אתיופיה, אני שומע שהוא שלח מכתב לראש הממשלה ברוח הדברים שאני כתבתי, שבני הפלשמורה הם במוצהר לא יהודים, או ודאי חלקם הגדול לא יהודים. אני רוצה להזכיר שבשנות ה-90, 91, היה במבצע שלמה עלייה גדולה של הפלשמורה, עלו טיפין טיפין עד לכדי עשרות אלפים, אבל גם הם, בני הפלשמורה המקוריים, מרן רבה של ירושלים, הגאון הרב אמר, שלח ובדק אחריהם, אחוז גבוה מאוד מהם היה כן יהודים, ובכל זאת הצריכו אותם גיור. היום, כשאנחנו מדברים על הפלשמורה שנותרו היום באתיופיה, הם הרבה רחוק מזה גם כן, גם הפלשמורה שאנחנו מדברים עליהם. הם במוצהר בני תערובת, זוגות מעורבים. דהיינו, יכול להיות בן שאביו יהודי, אבל אמו נוכריה, או סבתא שלו נוכריה, כך שהם במוצהר מבחינה הלכתית, לא יהודים, או לפחות יש בהם ספק גדול, וחייבים לעבור גיור, לא גיור לחומרה, שאלה, אלא גיור כדת וכדין.
כן, שאלה הלכתית מזווית אחרת, מאחר ויש בהם, כמו שהרב בעצמו אומר, איזה שהם אחדים, יחידים, בודדים, שיש ספק באשר ליהדותם, או שהם מזרע ישראל, או ש... גויים כבר דור שני.
הם התערבו, התבוללו.
התערבו והתבוללו, והם אבל נמצאים עכשיו בסכנת נפשות. בהגדרה של פיקוח נפש. יש שם מלחמות, אויבים. הגויים באתיופיה, הערבים שם, האתיופים, רואים בהם יהודים. מחלים בהם את זעמה, מצירים את צעדיהם. הם מבחינתם יהודים. האם חלה עלינו חובה לא להביא אותם לארץ כיהודים? אלא מאחר ויש ספק שמדובר ביהודי, ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, אז אנחנו מתעלמים מאותו ספק רק כדי להוציא אותו ממקום סכנה, נביא אותו לפה ונכריז עליו שהוא גוי, ירצה יתגייר, יהיה יהודי. לא ירצה הוא גוי, אבל יצלנו נפש.
טוב, אתה נכנסת פה לשאלתית מפולפלת מאוד, כי צריך לבדוק קודם כל מה מידת הסיכון שמדובר עליו.
כי על זה כל הסיפור, לא מעלים אותם בשביל הלוקסוס.
מעלים אותם בשביל לאחד משפחות, זה מעשה מה שמכירים, לאחד משפחות מבחינה הומנית, לאחד משפחות. עכשיו, לאחד משפחות זה דבר טוב, להציל נפשות שהם ספק יהודים, זה גם דבר טוב, אבל... להביא אותם ללא שום גיור ושהם יתאמו פה בעדה האתיופית, אז זה קודם כל פגיעה בעדה האתיופית עצמה, משום שברוך השם הם זוכים יום ליום יותר לקונצנזוס רבני, להכרה. הנה הבאתי לך דוגמה את ההכרה של מועצת הרבנות הראשית. אז זה קודם כל פגיעה בעדה האתיופית עצמה, בייחוס שלהם, ולכן חשוב מאוד שראש הממשלה ידע, וזה כתבתי לו במכתבי, אנחנו רבנים מחובתנו להתריע מבחינה הלכתית, אנחנו נכנסים לא לשיקולים הביטחוניים וההומנים וכל השיקולים האחרים שאתה מעלה על דעתך.
כן.
טוב, הרב מנסה... אנחנו אומרים, בני הפלשמורה, קודם כל צריך לשקול מחדש את העלייה שלהם, ואם כן, הם צריכים לעבור גיור כדת וכדין, דהיינו קבלת עול תורה ומצוות, שזה התנאי היסודי והעיקרי של גירות, בלעדיו אין גירות, לכן יש אולפנים, הם צריכים ללמוד, בית הדין צריך להתרשם שהם אכן ישמרו תורה ומצוות, כמו רבים ברוך השם בבני העדה האתיופית, שהם בני תורה ושומרי תורה ומצוות, והולכים ומתקרבים לאט לאט ונתמעים בתוכנו כיהודים לכל דבר, ואני אוהב אותם ומחבק אותם. אז הם צריכים לעבור...
סתם בלשכת ראש הממשלה לא הגיבו עדיין למכתב.
הגיבו שהנושא בטיפול במידה הראויה והנחוצה. אני מקווה ואני מאמין שראש הממשלה יהיה לפה אחריות גם כלפי העדה האתיופית שהוא כל כך דואג לה, גם כלפי האיחוד של עם ישראל. והוא לפחות יתנה איתם מי שרוצה לבוא לארצנו, שיתגייר, כדת וכדין, ואין שום בעיה. כן.
אני רוצה לשאול את הרב לסיום, כרבה של העיר באר שבע, שבה יש גם עולים מחבר העמים, וגם עולים מאתיופיה, וגם ותיקים שכבר גרים מאז הקמתה של העיר אחרי 1948, באמת עיר מעניינת, ובעיר הזו אולי אפשר לבחון על פי היהדות, על פי המסורת שיש בקרב הקהלים השונים, האחד עד כמה הסתה שעושים כל מיני מפלגות וקהלים, יוצא חבר העמים נגד היהדות, נגד דת, לאו דווקא נגד חרדים, נגד המצוות הכי בסיסיות שלנו. עד כמה זה בכלל מחלחל ומשפיע על אנשים כמו שהרב מתרשם? ושתיים, על האתיופים, למשל בבאר שבע יש קהילות מאוד גדולות שלהם, עד כמה הם בכלל היום, הדור הצעיר שלהם מעורב בענייני מסורת, או שהוא הולך לצערנו הרב לאבדון, מבחינה רוחנית כמובן?
אז אני רוצה לבשר לך ולהפתיע אותך לטובה. קודם כל מפני בני עדה האתיופית. זה עדה שאנחנו מאוד מאוד נהנים ממנה כאן בעיר. היא מונה אלפי אנשים, אתה יכול לבוא עכשיו, ברגע הזה שאני מדבר איתך, לשיעור של מאות צעירים, אני מדבר על צעירים, שבאים ושומעים בצמה את דבריו של הרב גזאי, ועוד רבנים אחרים. יש התקרבות נפלאה שאי אפשר לתאר, גם בקרב הדור המבוגר יותר, שזה האגוז קצת היותר קשה, אבל גם הם ברוך השם מתקרבים, ממש בבחינת וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אנחנו מאוד נהנים מהעדה האתיופית, ואנחנו מקרבים אותם. אני בכל אופן, יש לי פינה חמה מאוד אליהם. אני מבקר אותם הרבה. לא, לא, זה מאוד חשוב לדעת, אנחנו מדברים על עובדות. הקהילה האתיופית כאן היא חלק בלתי נפרד מהיהדות הדתית, הייתי אומר אפילו החרדית. אתה יכול לבוא לבית הכנסת הגדול שלהם, שובו בנים, או שבו בנים, ואתה יכול לראות שם חליפות וקובעים ובני תורה ואברכים. אני לבד בכולל שלי, יש לי שנם שלושה אברכים מהעדה האתיופית, יש לי בוגרים שהם היום רבנים בקהילות שלהם, יש שיעורי תורה כל היום, יש פשוט התקרבות, אתה רואה גם אצל הבעלי בתים המבוגרים יותר, הולכים עם כיפות ושומרי שבת
הלכתה. מרגש לשמוע את זה, הרב, מי שנמצא בבני ברק, ירושלים, מודיעין עילית וכולי, לא נחשף לזה, וטוב ש...
כי אין אולי עדה אתיופית בבני ברק או משהו, אני לא יודע. פה יש לנו את הקהילה, אנחנו רואים אותם, אנחנו פוגשים אותם, ובכל מקום, וברוך השם אנחנו מתברכים בהם, רואים בהם כאחינו, מבשרנו, לכל דבר ועניין, ואנחנו רואים פה את הגדלות של מרן. מרן ראה לפני 50 שנה מה שאי אפשר היה להאמין, אי אפשר היה להאמין, איזה אומץ. היום אנחנו רואים שהוא צדק. אתה רואה שיש להם נשמה יהודית, יש להם את המידות של היהודים, שלושה סימנים יש בהם באומה זו, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, את כל זה תמצא באתיופים בדיוק כפי שתמצא במרוקאים ובתוניזאים ובכל מקום. כן. אנחנו מקבלים אותם בברכה, ומתוך הדאגה לעדה הזאת, שאנחנו רואים בהם כחלק מבשרנו, אנחנו דואגים שלא יתערבו בהם, כמה מאות שחלילה יחתימו את הייחוד שלהם. כן. מה אנחנו מבקשים?
ולסיום מילה אחת על חבר העמים,
או שתגיירו אותם כדת וכדין.
בקרב עולי חבר העמים יש לנו גם, צריך להבדיל, יש גם הרבה מאוד גויים ויש יהודים טובים, וזה באמת הסיפור.
אני אגיד לך את האמת, אבי, אנחנו לא מרגישים פה שום הסתה, לא מרגישים פה שום חלילה איזה שהם מלחמות של דת בעיר, לא לגבי שבת, לא לגבי, פשוט שום דבר. אז יש את הגויים שחיים את החיים שלהם, ויש את היהודים שחיים את החיים שלהם, ופשוט את כל ההסתה הזאת שאתה מדבר עליהם, אם היא מחלחלת פה לבאר שבע, אני רוצה לומר לך, לא. לאו מוחלט.
רבה של העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית.
אתה יכול לראות את זה בקניונים הסגורים בשבת, אתה יכול לראות את זה בכל הכשרות שהולכת לפורחת, הם פשוט לא רואים פה הסתה, לא רואים פה מחלוקות, אין פה, כל אחד חי את החיים שלו, זה הכל.
יפה, יש הכוח על הדברים הרב, ותודה רבה.
ברוכים תהיו לשם, כל טוב.
בשורות טובות. אנחנו עכשיו עם הרב יצחק גולדקנופ, שלום וערב טוב. הרב יצחק גולדקנופ על הקו?
כן.
שלום לך, מה שלומך?
ברוך השם.
טוב, בוא נדבר רגע על הרפורמה בחינוך המיוחד. אני מכיר אותה, מאזינים קצת פחות. אתה רוצה לתת לנו על זה משפט וחצי, קצת לעשות סדר?
השילוב. מה הרפורמה של החינוך המיוחד שמשרד החינוך מנסה להעביר בשנה זו, אחרי שעשה פיילוט בשנה שעברה בצפון יותר, ומנסים להכניס את זה בכל עם ישראל. הרפורמה הזו באה לומר יותר לשלב ילדים יחידנים בתוך כיתות. זאת אומרת שאנחנו נצטרך לקחת את הילדים, ובמקום שהם היו היום בכיתה של 10 ילדים או 12 ילדים, והיה להם גננת או מורה לחינוך מיוחד, עם סייעת שלמדה חינוך מיוחד, והיו מקבלים גם טיפולים פאר רפואיים בכיתה הזו, לשים מכסה של כל ילד 2 או 3 שעות בשבוע, וכל מיני עיסוקים של ריפויים, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, ריפוי בפיזיותרפיה. יש כאלה שגם נדרש להם ריפוי באומנות, ריפוי בחיות, ריפוי בכל מיני צורות, מה שהילד צריך. והדברים האלה היו מגיעים ילדים במשך 3-4 שנים שמדו בגנים, ואחר כך בעוד זה כיתה א', לפעמים גם כיתה א', לא היו צריכים לזה, והיו מכניסים את הילדים הללו לסדרה של לימודים מסודרת. זאת אומרת, היינו מצילים ילד שבדור הקודם, הוא היה לא משתלב בכיתה, והיו מוצאים אותו מהכיתה, הוא לא הבין, אז הוציאו אותו מהכיתה. הרביצו לו מכות לפעמים, אולי יותר מלפעמים, אני אומר בלשון זהירה. אז לאט לאט, 70 שנה של מדינת ישראל, הגיעו לידי הבנה שילד שהוא חינוך מיוחד, שנתקל בבעיית שפה, באיחור התפתחותי, בבעיות רגשיות, המקום הוא לא לתת לו מכות. זה לא יהיה פתרון. להגיד לו, תכתוב 100 פעמים, אני יותר לא יפריע בשעת הלימוד.
אז אני רגע רק רוצה לחדד את מה שאתה אומר, רב גולדקנופ, במשפט אחד קצר, כדי שהמאזינים שלנו יבינו. הרפורמה הזו רוצה לקחת ילדים מהחינוך המיוחד, לשלב אותם בחינוך הרגיל, בלי לתת לחינוך הרגיל ולילדים האלה את הכלים הנדרשים.
אני אדייק יותר. לקחת ילדים ולשלב אותם בתוך החינוך הרגיל, זה אנחנו, החרדים יותר, מצוינים בדברים הללו. כן. לשלב ילדים מיוחדים בתוך הילדים הזה.
אבל עם הכלים הנכונים.
אבל כן, אבל בוא ניקח קבוצה שמשלבים אותם, תוכנית ללימודים לסדר, לקחת ילד יחידני או שני ילדים, ולהכניס אותם לתוך גן בודד, אתם מבינים את מה שאני מדבר אליך, גן בודד שנמצא בשכונה בירושלים, או בבני ברק, או באשדוד, או בכל מקום שהוא, ולהכניס שם שני ילדים שהם עם בעיה מיוחדת. הגננת הזו היא לא גננת של החינוך מיוחד, היא גננת בגן רגיל. הסייעת לא גמרה חינוך מיוחד, היא סייעת של גן רגיל. ולהגיד לגננת, מלבד הטיפול שאת מטפלת ב-30 או 35 ילדים, תטפלי גם בילד הזה, תדאגי שגם הוא יקבל טיפולים פארפויים. איזה בן אדם פארפוי אתה מכיר במדינת ישראל שבא לעשות טיפול אחד בגן, בודד? כן. ובוא להגיד שיש שני גנים אחד ליד השני. אני לא יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, אבי. אני הייתי היום, הופעתי היום, יש המועצה לגיל הרך שהקימו במדינת ישראל על פי החוק. המועצה הזו נתנו לה כמה שנים לשבת כדי לבנות את מערכת חינוך הגיל הרך בישראל. יושב ראש הגנרל של המועצה הזו זה שר החינוך. הסגנית יושבת ראש זה הגברת סימה חדד, שעמדה בראש ארגון הגננות במשרד החינוך בשעתו. ואני, הלו, ואני...
כן, אני איתך.
אני חבר שם בוועדה, מטעם משרד הבריאות, יושב אותי שם הרב ליצמן, כנציג של משרד הבריאות, וכמי שאדם שמורה בנושא של גיל הרך, ויושבים שם כמעט 21 איש, באמת, טובי האנשים של הנושאים של הגיל הרך במדינת ישראל, מכל המשרדים הממשלתיים, החל ממשרד האוצר והמשפטים, והפנים, והרווחה, והחינוך, וכל משרד שיש לו איזשהו זיקה. בנוסף, יש שם טובי מוחות של משרד החינוך. העליתי את הנושא, אמרתי, רבונו של עולם, אתם יודעים, יודעים מה? יכול להיות שהנושא הזה הוא טוב לגיל 9, לגיל 10, בבתי ספר. גן ילדים, הלא ילד, מה שאתה מלמד אותו מגיל 3-6, זה נשאר לו לכל החיים. כשאתה לוקח ילד כזה, עם כישרונות ברוכים, בגיל צעיר, ואתה מסביר לו את הבעיות הרגשיות, אתה מוריד ממנו פחדים, אתה, את הקשיי שפה, אתה מוריד ממנו את הבעיות השפה, את הפחדים, כל מיני בעיות שיש בילד שהוא נתקל בקשיים מסיבה זו, בקליטה או אחרת, ואתה מביא אותו לדרך המלך, על זה הצלת נפשות. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים פה על זה הצלת. אז כשזה נמצא בכיתה, אז בעבר, בוא נגיד, עד לפני 6 שנים, היו רמים 8 ילדים בכיתה. החליט משרד החינוך 14 ילדים בכיתה. בוא נגיד שבעיות כאלה 14. על זה נמצאים מורה. על זה נמצא עוד צייד שגמרים גמרה לחינוך מיוחד. נותנים את הטיפול לילד, תוך 3-4 שנים, הילדים האלה נכנסו לכיתות רגילות. הצלת הילדים, מה אתה תעשה עכשיו? אתה לא יכול לגדל דור של נושרים חדשים? דור של שבבניקים חדשים? מישהו נותן את הדעת על זה? האם באמת, אני לא מבין, יכול להיות שמשרד החינוך רוצה לחסוך בכסף? אני לא יודע. רוצה לחסוך בתקנים? אני רואה שהסתדרות המורים המערכתיים, המערכתי דתי, מתנגדים לזה בצורה נחרצת.
כי זה בעצם להמיס על המערכת להמיס על התלמידים בחינוך המיוחד, על התלמידים הרגילים שצריכים לשלב את אותם ילדים בכיתה שלהם, ולהמיס על ההורים, כי כל המעגלים האלה בעצם נכפה להם התוכנית הזו, בלי לתת לה פתרון.
אני רוצה להגיד לך, כך סיפור לפני שנתיים, שלוש, בא שר החינוך נפתלי בנט, אמר, 35 ילדים בגן, בגיל שלוש, לא שייך דבר כזה בעולם, אין את זה בעולם. בדרך כלל בעולם זה 25 ילדים, 23, 27, אבל אין 35. אז הגלנו איך שיש 35 ילדים ובנים, זאת אומרת, שרקת שמה שבנות, אבל לא משנה, בוא נגיד בנות. שני אנשים לא יכולים, לא יכולים, לא מסוגלים, יש ילדים שעדיין לא גמולים, לא נגמלו מזה, ויש בעיות אחרות. 35 ילדים, שני אנשים לא יכולים. הביאו סייעת שנייה, והכניסו למדינה, זה עולה למדינה מיליונים, אבל הבינו שצריך את זה. היום מה אתה תעשה? תכניס אותו כיתה, עוד בעיה של ילד, או שני ילדים. עכשיו עוד דבר, מה אמרו לי היום במועצה לגיל הרך? ההורים לא חייבים. ההורים, אם הם יגידו שהם מתנגדים והם רוצים שישארו במסגרות של חינוך מיוחד, הם יכולים להישאר. הבעיה היא שלא אומרים לה את זה. וזו בעיה.
טוב, הדברים ברורים, אנחנו שותפים, הרב גולדקנופ, אנחנו שותפים למאבק הזה, אני רואה שגם ועדי הורים, גם במגזר הממלכתי, הממלכתי דתי ובטח החרדי, נוטלים כולם חלק בעניין הזה, ובואו נראה, יש בחירות, עכשיו אומרים שזה שנת בחירות, ואין תקציב, ואין תקנות, והכל מוקפא, ובואו נראה לאן הסיפור הזה יתגלגל. הרב יצחק גולדקנופ, תודה רבה לך.
תודה רבה, ואני מקווה שהרבה יכנסו למערכה והשתלבו בזעקה הזו, זה באמת זעקת הדם.
זעקה אמיתית, מה שנכון נכון. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו לעניין אחר, הציבור שלנו, ציבור שומרי המצוות בישראל, מסתבר בשנים האחרונות, הולך יותר ויותר ומוצא חופשות בחוץ לארץ דווקא. גם מבחינת מחיר, גם מבחינת נגישות, והבעיה השלישית הקשה שהייתה מהווה הרבה מאוד שנים מחסום, סוגיית הכשרות וכל מיני הוואי ותרבות שמתאימים לאנשים שומרי תורה ומצוות, גם זה עכשיו עם מיזם ופתרון מעניין, ואנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח עם עמיתנו כאן לרדיו כל חי. קובי סלע, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
כשאנחנו מדברים על תיירות ונופש כשר, אנחנו בעצם מכניסים מאחורי המילים הללו כל כך הרבה פרטים ודברים, אז בוא תסביר לנו קצת יותר מה עומד מאחורי זה.
נכון, אגב, ועידה שמתקיימת ביום חמישי הקרוב ברמת גן, אנשי מקצוע בתחום הזה של תיירות, תעופה ונופש כשר, הייתי אומר אפילו כשר למהדרין, מתכנסים כדי לדון בכל מיני עניינים, עניינים שמעסיקים אותם בשוטף. העובדה הזאת שהשמיים נפתחו, כמו שמשרד התחבורה אוהב לקרוא לזה, פתחה את העולם בעצם להרבה ישראלים, חלק ניכר מהישראלים הם גם אנחנו, הציבור השומר המצוות, ציבור דתי, ציבור חרדי, ציבור שלא מסתפק נקרא לזה פתרונות כשרות
בינוניים.
מאולתרים, מאולתרים, כן, ויותר ויותר יש לך מיזמים של תיירות בכל העולם בקשרות מעודרת, בקשרות מעודרת אנחנו מתכוונים לא רק לאוכל, קשרות מעודרת אנחנו מתכוונים גם לתכנים, קשרות מעודרת אנחנו מתכוונים גם כן לאטרקציות שמזומנות מסביב, וכחלק מהעניין הזה, אז באמת אנשי מקצוע, אנשי מפתח בתחום הזה, כמעט כל מי שעוסק בתחום התיירות.
בעצם זאת ועידה שמכנסת פעם ראשונה את אנשי המקצוע בעניין, אבל גם עצם ההתכנסות הוועידה אומרת דבר ברור, שהסיפור הזה של שומרי מצוות ותיירות בחול, זה כבר עובדה קיימת, נקודה.
בדיוק, זה בעצם תוצר, הוועידה הזאת, אמנם מוועידה שנייה, הקודמת הייתה מפגש חברים של קבוצת וואטסאפ של אנשי מקצוע, קבוצת וואטסאפ סגורה של אנשי מקצוע, באמת כל מי שעוסק בתחום מתחרים אחד בשני בחוץ, אבל בקבוצה הם משתפים פעולה אחד עם השני, אנשים עם נציגויות של קהילות יהודיות בכל העולם שלאחרונה גם הפכו להיות מעבר לעובדה שמכניס אורחים, הפכו להיות גם כאלה שעוסקים בתיירות, גופים, גופי התעופה, כל חברות התעופה בעצם שמתעסקות עם הציבור הזה, כוח חזק מאוד שיודע מה הוא רוצה מעצמו ושיש לו דרישות ושיש לו, ושהוא ענין טעם לא רק מבחינה קולינרית, אלא גם מבחינת החופשות.
הוועידה הזו מיועדת למי שעוסק בתחום או לקהל הרחב? בואו רק נתמקד.
גם וגם, גם וגם. יש שם הרצאות ופאנלים שאמורים להעסיק כמובן את אנשי התחום. פנימה, קבוצת חול מהודר היא קבוצה שעוסקת בכל התחומים האלה, ויש בה אנשים באמת מכל הסוגים ומכל הגוונים של התיירות, התעופה והנופש הקשרים. והקבוצה הזאת יצרה גם סוג של פלטפורמה לחסד, כי מאחר ויש לך יהודים הרי בכל מקום בעולם, והיהודים האלה קשורים כמעט כל אחד עם חוק הכלים השלובים עם יהודי אחר, וכמעט כל הקודקודים נמצאים בקבוצה הזאת, ואז יכול להיות מצב שנניח טסת לאיזשהו מקום והתפללת שחרית באיזה לאונג' ובמקרה שכחת את הטלית התפילין שלך שם, הודעה אחת בקבוצה, ותוך 4-5-6 שעות, הטלית התפילין.
העולם היהודי הגדול הזה שפתאום מתנקז לזה נקודה קטנה, ואתה רואה שבסוף אנחנו אומה כל כך קטנה בעולם גדול.
אבל משפיע.
ומשפיע מאוד. אז בעצם אנחנו מדברים גם על אוכל, וגם על תרבות, וגם על פעילויות, וגם על חוויות שכולם על תארת הקודש, למהדרין, וכל זה קורה בחול, במקומות שונים, אגב, ברחבי אירופה, או מקומות שאין בהם קהילה יהודית מובנית.
לא רק אירופה, גם מחוץ לאירופה. אנחנו למשל מעניקים באירוע הזה, נעניק כמה אותות הוקרה. אחד האנשים שמקבלים אותות הוקרה הוא יהודי, שלא נחשוף את שמו כי זאת הפתעה, אבל הוא יהודי שהוא פשוט מסר את נפשו על מקומות כשרים בעולם, והוא פשוט הולך ובונה מסעדות כשרות לכל מיני מקומות בעולם. הקריטריון המרכזי שהוא צריך כדי לדעת אם לפתוח או לא, זה האם יש יהודים והאם אין מסעדה כשרה. וכשזה שני הנתונים האלה נפגשים, הבחור פותח מסעדות במסירות נפש גדולה, ואנחנו הולכים להעריך אותו על כך. ועידת חול מהודר השנייה, יום חמישי הקרוב.
חול מהודר, הוועידה השנייה, יום חמישי הקרוב, וכל הכבוד על
דימול פלטינום,
ברמת גן.
ומי שנורא מתעניין ושאוהב את התחום, כרטיסים בטיק צ'אק, אבל הנה, תנתק אותי מהר שאני אעשה פרסומת.
קובי סלע. שתהיה חופשה מהנה ביום חמישי, כי בסוף בשבילך לשבת שם ולשמוע את ההרצאות, אני חושב שזה אחרי הרבה עבודה ומאמץ, אז קח לך חופש קצת. תודה, קובי.
חזרה נעימה משם.
ערב טוב. להתראות, אנחנו כאן נצא לפרסומת ומיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מבצע מטורף ברשת בגדי הילדים לידר. כל קולקציית החורף מ-10 שקלים ועד 30 שקלים בלבד. שמעתם טוב? מ-10 עד 30 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות.
חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-530.
וקסברגר מגישים את הלהיט הבא, האוצרצ'יק, חידוש ייחודי מסוגו במכשיר דיגיטלי חכם לילדים, סיפורים, קריוקי, שירים ועוד, והכל במגע יד. לפרטים חייגו 077-231-8491, 077-231-8491, או באתר וקסברגר.
תצטרף, תהדר, בית המעשר. מצטרפים לבית המעשר שעל ידי המכון למצוות התלויות בארץ, ואין צורך לייחד מטבע לחילול מעשר שני ורבעי. אין צורך לדאוג שתהיה בו פרוטה חמורה ולא תצטרך לתת בעצמך מעשר ללוי או לעני. הממונה דואג להכל. הממונה מעביר עבורך את המעשרות למקבליהם, ואתה מחלל על הפרוטה שייחד עבורך. פרטים באתר בית המעשר או בטלפון 03-90-30-580.
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר, ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו. כוכבית 6275. חייגו כעת. כוכבית 6275.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
רשת מלונות ציפורי קלאס המהדרין, מזמינה אתכם ליהנות ממגוון של עולמות, במלונות בטבריה ובחפץ חיים. לחוויית נופש מלכותית מפנקת ומהודרת, חייגו, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתה.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתה?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו רוצים לפנות לשר התיירות, השר יריב לוין. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו עדים ביממה האחרונה למתיחות תסי, הייתי אומר, בין הליכוד לבין ימינה, אחרי אמירות של ראש הממשלה לפיהם אולי בנט עשוי להצטרף לממשלה בראשות כחול לבן, גם סוג של אקטים של חרמות מצד אנשי הליכוד. קרה משהו?
בעיניי הדבר הזה לא מפתיע. צריך לזכור שבשתי מערכות הבחירות הקודמות הימין איבד הרבה מאוד קולות שבעצם עלו לנו במערכה באפריל באובדן השלטון ממש כתוצאה מחוסר היכולת של המנהיגים של ימינה לאחד כוחות וללכת ביחד. פשוט קשה להבין את כל הלהטוטים האלה. פעם אחת הימין החדש רץ לבד בראשות בנט, אחר כך ימינה רצה בראשות שקד ומשאירה את עוצמה יהודית בחוץ, עכשיו ימינה רצה בראשות בנט ומשאירה את עוצמה יהודית בחוץ. והתוצאה של כל המאבקים האישיים האלה פעם אחר פעם מסתכמת בדבר אחד, באובדן של מנדטים יקרים, בקולות שהם הכרחיים ונחוצים למעמד שלנו להגיע ל-61. יותר מזה, צריך לומר באופן הברור ביותר, יש לממשלה הנוכחית הישגים מדיניים אדירים, חסרי תקדים, וההישגים האלה הם תולדה של מאמץ אישי ועבודה שעשה ראש הממשלה אל מול הנשיא טראמפ והצוות של הממשל האמריקאי, עם התקדמות של צעד צעד בסבלנות בהתמדה, הביא לשורה של דברים. קיבלנו הכרה בירושלים כבירת ישראל, אחר כך קיבלנו עברה של השגרירות האמריקאית לירושלים, אחר כך הצליח ראש הממשלה להשיג הכרה בריבונותנו בגולן, אחר כך הכרה בחוקיות ההתיישבות, ועכשיו עם הצגת התוכנית של טראמפ, שורה ארוכה של הישגים דרמטיים, ובהם הכרה בירושלים המאוחדת כבירת ישראל, לצד התחייבות של הנשיא להכיר גם בהחלת הריבונות שלנו על כלל היישובים שלנו ביהודה ושומרון. ואל מול הדבר הזה, במקום לגבות את ראש הממשלה, במקום להתייצב לצידו, אנחנו כל הזמן שומעים כל מיני אמירות שמפקפקות בכנות של כוונותיו, בכנות של העשייה שלו. למרות כל ההישגים המוכחים האלה, לא כך מתנהלים שותפים ולא כך פועלים בתוך ממשלה.
אבל מהצד השני, גם אם בהתחשב בכל הדברים האלה, אז אם מענישים את ימינה על החיכוכים והפילוגים ביניהם, זה עלול להשאיר אותם מתחת לאחוז החסימה, ואז אתם הליכוד מאבדים שותפה עם 4 מנדטים. אבל אם נותנים להם גם לנסות ולהביא עוד קולות, הקולות הללו מתחשבות ביחס הכל באותו גוש. אנחנו יודעים שזה לא משנה מה גודל המפלגה אלא מה גודלו של הגוש, אז זה ירי בתוך הנגמש.
ממש לא. קודם כל אין סיכוי שימינה לא תעבור את אחוז החסימה, וגם זה אגב רק בזכות העבודה שעשה ראש הממשלה, כאשר במאמץ עליון הצליח לשכנע את הרב רפי פרץ להצטרף לרשימת ימינה, ובדרך הזו להבטיח את זה שהיא תעבור את אחוז החסימה. היינו במצב שבו לו הרב פרץ היה רק ביחד עם עוצמה יהודית, היה סיכוי עצום ששתי הרשימות גם יחד לא היו עוברות אחוז החסימה, ואובדן הקולות היה בשיעור כזה שהיה מקים כאן ממשלת שמאל באופן מיידי. בניגוד לחוסר האחריות שגילתה הנהגה של ימינה, דווקא המאמצים שאנחנו עשינו הם שמבטיחים את זה שהרשימה הזאת תעבור.
כן. איך כל זה, אדוני?
אני רוצה להזכיר כן. עוד דבר, והוא, וחשוב לומר אותו. אני רוצה להזכיר שכאשר עמדנו עם אותו גוש של 55 חברי כנסת לאחר הבחירות הקודמות, היה תהליך בלתי פוסק של חיזורים מצד כחול לבן אחרי אנשי הימין החדש. התהליך הזה לשמחתי הרבה לא הבשיל לכדי הקמה של ממשלת שמאל, בין היתר כתוצאה מהעובדה שנפתלי בנט מונה לשר ביטחון. ואני חושב ש... ויש לי ציפייה כזו שימינה תאמר ותתחייב באופן הכי ברור והכי חד על כל מרכיביה שהיא לא תלך לשום ממשלה, בשום מצב, בשום סיטואציה, בשום דרך, אלא אך ורק לממשלה בראשות נתניהו, שבמידה ולא...
אבל הם מתחייבים על זה תחת כל מיקרופון רענן, הם אומרים את זה.
היא תלך לאופוזיציה, אני לא שומע את הדברים האלה בצורה חדה וברורה, אני לא שומעתי עד עכשיו התחייבות מפורשת בקולו של נפתלי בנט בעניין הזה, ואני אומר יותר מזה, אני חושב שמי שראה את האירועים שקרו אז ומי שיודע לקרוא בין השורות, ואני חושב שהרוב המוחלט של המאזינים שלנו הם אנשים שכבר ראו דבר או שניים בחייהם, מבין היטב את הסיטואציה שנוצרה אז, מבין היטב שהפלגנות הזו ודרך הפעולה הזו הביאו אותנו למקום לא טוב, ולכן הדרך היחידה להבטיח את זה שבנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא, היא להצביע עבור הליכוד. אגב, אני מוכרח לומר לך עוד דבר אחד, וגם אותו צריך לזכור. בבחירות הקודמות הזהרנו שהליכוד לא תהיה המפלגה הגדולה ביותר. אנשים אמרו, זה לא נכון, זה לא יקרה, התקשורת עזרה כמובן להרדים את הציבור שלנו לצערי. התוצאה הסופית הייתה שכחול לבן קיבלה רק מנדט אחד יותר, וסביב הדבר הזה היא כבר בנתה דרישה שלמה להציב את בני גנץ כראש ממשלה, ושהיא המפלגה הגדולה ביותר, ולכן למעשה היא זו שניצחה בבחירות. אפשר רק לתאר מה יקרה אם חס וחלילה נגיע למצב שכחול לבן תקבל 4-5 מנדטים יותר מהליכוד.
כן.
וכולם רואים את מה שקורה בגוש השמאל, כאשר העבודה מרץ גשר הולכת ומצטמקת אל מול עלייה של כחול לבן, הפער בין כחול לבן לליכוד הולך וגדל, ואני חושב שלכל אחד ברור שאם יהיה לימינה עוד שני מנדטים או פחות שני מנדטים, זה לא ישנה דבר. אם הליכוד יהיה קטן מכחול לבן באופן משמעותי, הדבר הזה עלול בהחלט להשפיע על היכולת שלנו להרכיב ממשלה, על הלגיטימציה הציבורית לממשלה כזו, ואני מאוד מקווה שלא נהיה במצב הזה.
כן, והדבר המעניין ביותר זה שאחרי הבחירות כבר לא יהיו קלפים שאפשר לתת אותם לימינה כדי לשמר אותם בגוש, כי כבר בנט מחזיק בתיק הביטחון, יותר מזה אין לאן להגיע. אני רוצה להתייחס איתך ברשותך לעוד עניין, ואתה מרבה לעסוק גם בסוגיית המשפט, מערכת החוק במדינת ישראל, הדרך שבה נבחרים בו שופטים, ובכלל ההתנהלות של בתי המשפט בהרבה מאוד נושאים ציבוריים, כמובן ההחלטה לאשר את המועמדות של חברת הכנסת יזבק מהרשימה המשותפת אתמול של בית המשפט העליון ברוב קולות, כלומר כל אחד יותר מהמיעוט. אבל כשאנחנו קוראים גם את הנימוקים שהשופטים מנמקים את האישור הזה, הרבה מאוד פיתולים משפטיים. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, האם בית המשפט העליון, אחרי כל כך הרבה שנים שאתם בשלטון, נשאר עם אותו אופי, עם אותו קו, אז מה עשיתם בתחום הזה כל כך הרבה שנים?
קודם כל, הפסיקה של בית המשפט העליון בעניין הזה, כמו בהרבה עניינים אחרים, היא מאוד מקוממת, אבל כמובן לא מפתיעה. ואני אזכיר לך שבלא מעט רעיונות שקיימת איתי, אמרתי כל הזמן שלא יעזור איזה מינוי כזה או אחר לבית המשפט העליון, נדרשת כאן פעולה רחבה לשינוי יסודי של השיטה. זו הייתה ליבת הוויכוח שלי עם שרת המשפט.
אבל הנה, למשל במקרה הזה מינוי אחד היה משנה את התמונה, פשוט אצבע אחת.
מכיוון שמי שקובע את ההרכב זה נשיא בית המשפט העליון, ולכן הוא גם יכול בעניין הזה לשחק עם הרכב השופטים. אבל צריך לומר יותר מזה, בסופו של עניין מי שחושב שנבשה ממינוי כזה או ממינוי אחר, לטעמי טועה. אם אנחנו לא נשנה את המערכת הזו מהיסוד, לא נשנה את שיטת בחירת השופטים מן הבסיס, נוציא את השופטים מהוועדה לבחירת שופטים, ננטרל את היכולת שלהם להכתיב את המועמדים ולהביא אנשים שהם בצלמם ובדמותם ומייצגים באמת מיעוט ושוליים הרבה פעמים רדיקליים שמאליים בחברה הישראלית. אם אנחנו את הדבר הזה לא נדע לתקן, אז אולי יהיה מינוי אחד יותר טוב או פחות טוב, אבל התמונה תישאר אותה תמונה. זו הייתה ליבת הוויכוח שלי עם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד בשעתו, ואני אומר לך בצורה הברורה ביותר, עד היום לא השכלנו ב-11 שנים כמעט של שלטון ימין רצוף לעשות את השינויים הנדרשים במערכת הזו. אין ספק שזה כישלון, אי אפשר...
ומי שמשלם את המחיר זה ראש הממשלה.
זו אחריות של כולנו, אני מסכים. אני חושב שהוכח שגם כאשר תיק המשפטים הוחזק על ידי איילת שקד, הוחזק על ידי אחרים, ואגב בתקופה לא מבוטלת הוא בכלל לא היה בידי הליכוד, וגם כשהיה בידי הליכוד לא הצלחנו לעשות את השינויים האלה. אין ספק שבעניין הזה לו דעתי תשמע, צריך להציב אותו בראש סדר העדיפויות, צריך להוביל מהלכים משמעותיים ששנו את הדבר הזה מן הבסיס ומן היסוד, וכל עוד לא נעשה זה נמצא את עצמנו פעם אחר פעם במצבים אבסורדיים.
ואני רק מזכיר לציבור המאזינים ש... כן, אני מזכיר למאזינים שאתה דחית את קבלת תפקיד תיק המשפטים לממשלת המעבר עם אמירה שאם זאת הייתה ממשלה קבועה היה על מה לדבר. זאת בעצם התוכנית העתידית?
אני אמרתי אז בצורה ברורה בדיוק את מה שאני אומר עכשיו, שאני לא רואה שום טעם להחזיק בתיק המשפטים כדי לומר שהייתי שר משפטים או כדי לבצע איזשהו מינוי בודד כזה או אחר. כל עוד לא ניתן לשנות השיטה מן היסוד, אין שום תכלית לעניין. ומאחר שבמשלת מעבר אי אפשר לחוקק חוקים ואי אפשר לעשות שינויים יסודיים, לא ראיתי שום טעם להחזיק בתיק הזה. אם תקום לאחר הבחירות ממשלה שתהיה מחויבת לשינויים האלה שאני רוצה לעשות, אני בוודאי ארצה להוביל אותם. אבל אני מוכרח לומר שהשאלה היא לא שאלה פרסונלית. בעיניי יש הרבה מאוד אנשים טובים ומוכשרים שיכולים לעשות את הדבר הזה. מה שאני מצפה רק שהנושא הזה יוצב בראש סדר העדיפויות ושהדברים אכן יעשו.
שאלה לסיום, כשר התיירות ונגיף הקורונה שמשתולל במזרח ויכול להגיע גם אלינו, אז מלבד ההוראות של משרד החוץ ומשרד הבריאות וכל ההיערכות של הרשויות, הנגיף הזה יכול להגיע בקלות דווקא לידי תיירים שמסתובבים בכל מיני מקומות בעולם. אתם אצלכם במשרד עם הנחיות מיוחדות עושים משהו בעניין הזה?
מה שאנחנו בעיקר עושים זה ממשיכים לשווק את ישראל כמקום בטוח וכמקום שטוב לבוא ולבקר בו. ברור לגמרי שכל מה שקשור לכניסות תיירים נקבע בסופו של עניין על פי ההנחיות של משרד הבריאות, לכן הופסקו הטיסות מסין, דבר שאגב גורם נזק גדול לתיירות מסין, אבל הוא הכרחי לפחות על פי עמדת הגורמים המקצועיים של משרד הבריאות, ואנחנו בוודאי מכבדים את זה. אבל השורה התחתונה, אני מוכרח לומר, למרות כל הקשיים האלה, 2019 הייתה שנת שיא נוספת בתיירות הנכנסת לישראל, יותר מ-4.5 מיליון תיירים, 55% עלייה בתיירות הנכנסת, ואני מקווה שאנחנו ניפגע מהבעיות שאיתן מתחילה שנת 2020 בכל העולם, אולי נצליח להיפגע מהן במידה פחותה מאשר ממדינות אחרות, בין היתר כתוצאה מכך שאנחנו כבר ברגע שראינו את האירוע הזה עשינו שורה של פעולות והסדת משאבים שיווקיים לאותם מקומות שמהם אין בעיה שתיירים יגיעו, מתוך תקווה שלפחות חלק מאובדן התיירות שמגיעה מהאזורים שהנגיף נמצא בהם יפוצה על ידי יותר תיירים שיגיעו ממקומות אחרים.
שר התיירות וחבר הקבינט יריב לוין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. ועד כאן המהדורה המרכזית לערב זה. אנחנו רוצים להודות לצוות שלנו. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן הטכנאי, ותודה לכם מאזיננו. נאחל לכולם בהצלחה ושיהיה רק בשורות טובות. להתראות.
חדש חדש, אל על ספייס, מושבים עם יותר מקום לרגליים, לטיסה נוחה יותר במחלקת תיירים, מתחדשים בשבילכם, אל על, ממרץ 2020.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד. בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-530.
שילן דיגיטל. מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חייגו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
צי מטוסים חדש באל על, בשביל שתענו מחוויית טיסה נעימה ונינוחה. מתחדשים בשבילכם, אל על.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה. הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון, כוכבית 5047, שלוחה 3.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
א',
סטופ,
בית! חולם על הדיל שיסדר לך את החיים? אל תפספס את ההזדמנות. הגרלת מסודרים של חיזקו יוצאת לדרך. מסייעים למשפחות השכולות ויכולים לזכות בדירה חדשה, הכנסה לכל החיים, רכב חדש ועוד עשרות מתנות בשווי עשרות אלפי שקלים. לרכישת כרטיס הגרלה חייגו כוכבית 8744. הגרלה מוגבלת ל-6,000 משתתפים, בכפוף לתקנון.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי שבוע, גם הפעם אנחנו עם יומן החוץ לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. חיים מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא ישי פופובסקי, ואנחנו מתחילים. האירוע הזה לא תפס כותרות כפי שהיה צריך, אבל אחרי תקופה קשה ומייסרת, נשיא ארצות הברית טראמפ נמצא זכאי במשפט שנערך לו בסנאט, עלו בית הנבחרים העליון האמריקני, במה שמכונה פרשת אוקראינה גייט. זה היה מאוד לא הוגן, התייחסו אליי בצורה לא הוגנת, לא עשיתי שום דבר רע, אמר טראמפ בהצהרה מיוחדת, כשסביבו עשרות מתומכיו הקרובים ביותר. המשפט היה מרושע, זה היה מושחת, היו שוטרים מושחתים, היו מדליפים ושקרנים, עברנו גיהנום, זה לא צריך לקרות לאף נשיא, אבל זה מאחורינו. הנה הדברים בקולו.
And this is really not a news conference, it's not a speech, it's not anything, it's just we're sort of, it's a celebration, because we have something that just worked out. I mean, it worked out. We went through hell, unfairly, did nothing wrong, did nothing wrong. I've done things wrong in my life, I will admit, not purposely, but I've done things wrong. But this is what the end result is.
טראמפ שיברך בנאומו גם את מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט, מיץ' מקונל, שתמך בו לכל אורך הליך ההדחה והצליח למנוע זליקה של מחוקקים רפובליקנים מלהצביע נגד טראמפ. לדבריו, מיץ' היה שם ממש מההתחלה, אני רוצה להגיד לך, עשית עבודה פנטסטית, אמר טראמפ לנוכחים שמחאו כפיים. הבחור הזה נהדר ואני מעריך את זה, רציתי להודות לך. טראמפ שהתרגל לעובדה שיריביו התייאשו מלנצח אותו בקלפי, מנסים לעשות זאת בתככים משפטיים מומצאים. אמר גם כי הוא יודע שכנראה יצטרך לעמוד מול משפטי הדחה נוספים, אולם לדבריו תמיד ניצחתי אותם, ונצח אותם שוב. ובעוד טראמפ ניצל פעם נוספת מציפוני הדמוקרטים, הכאוס במפלגה הדמוקרטית הולך וגובר. אחרי כמה ימים של השתאות בשל תקלה שמעולם לא התרחשה לפני כן, התברר כי בפריימריז הראשונים של המפלגה לקראת הבחירות לנשיאות, שיערכו בעוד פחות משנה, ניצח פיט בוטיג'ג' האנונימי עם 26% מהקולות. זו מכה קשה לסגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, שידוע כמי שמוביל את הקו הממלכתי של המפלגה, אשר סיים את המרוץ במקום הרביעי בלבד. הנה בוטיג'ג' מדבר בפני קהל תומכיו הנלהב, שעות ספורות לפני שפורסמו התוצאות הסופיות. לדבריו, הלילה הזה תקווה בלתי אפשרית הפכה למציאות שאי אפשר להתכחש לה, משום שלפי כל האינדיקציות אנחנו ממשיכים לבחירות הבאות שיערכו במדינת ניו המפשייר כמנצחים.
Because tonight an improbable hope became an undeniable reality. Because by all indications we are going on to New Hampshire victorious.
ההפסד המשפיל של ביידן גרם לו להגיע עם טון לוחמני במיוחד לעימות הטלוויזיוני שנערך בניו המפשייר בתחילת השבוע. ביידן, שמפחד לאבד את המומנטום, תקף בחריפות את בוטיג'ג' ואמר כי ניסיונו כראש עיר קטנה באינדיאנה, שבה כ-100,000 תושבים בלבד, אינו מספיק עבור תפקיד נשיא ארצות הברית, שמשמש גם כמפקד העליון של הצבא. בוטיג'ג' בין ה-38 השיב בהקיצה וקרא להשאיר את הפוליטיקה של העבר בעבר, ולדבריו ניסיונם ארוך השנים של ביידן, כמו גם של הסנטור היהודי ברני סנדרס שנושף באורפו של בוטיג'ג' וניצב במקום השני בפריימריז באיווה, אינם יחוצים יותר וכדאי להחליף דף. בקמפיין של ביידן מנסים כבר זמן מה להנמיך ציפיות הרקע התחזית להפסד שהתממש באיווה, וכעת גם להפסד אפשרי בניו המפשייר. הקמפיין טוענים כי מלכתחילה הסיכויים שלו במדינות הללו, שבהן האוכלוסייה הלבנה ברובה היה קטן, ולדבריהם בהמשך במדינות כמו דרום קרוליינה, שבה יש קהילה מגוונת יותר של היספנים ואפרו-אמריקנים, ביידן צריך להשיג תוצאות טובות יותר. אלא שגם הם חוששים שהפסדים חוזרים ונשנים כבר בתחילת הדרך, עלולים לשנות בעיני אותם בוחרים את התדמית המנצחת של ביידן, שאותה הוא מנסה לטפח ולשמר, שלפיה הוא היחיד שיכול להביס את טראמפ בבחירות הכלליות.
Bernie's labeled himself, not me, a democratic socialist. I think that's the label that the president's going to lay on everyone running with Bernie if he's a nominee. Imagine you're going to unite the country, walking into the Congress, say, I got this bill, it's going to provide Medicare for everybody, I can't tell you how much it's going to cost, we'll find out later, it's likely to be double whatever the everything we spend in the federal government, who do you think is going to get that bill?
שפות רבות ישמענו לכם במסגרת הפינה הזו בשנה וחצי האחרונות, אבל נראה שערבית בניף סודני לא הייתה אחת מהן. אז אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה את הבלתי יאומן, ונפגש עם יושב ראש מועצת הריבונות של סודן עבד אל פתח אל בוראן, באנטבה שבאוגנדה, כדי לדון בתחילת שיתוף הפעולה בין המדינות, מדווחת רשת אל ג'זירה כי הממשלה הסודנית וראשי הצבא נתנו אור ירוק להמשך המגעים בין המדינות. בקטע הזה נשמע את דובר צבא סודן, המכהן גם כדובר המהפכה הסודנית שהתרחשה רק לפני כשלושה חודשים, מדווח לתקשורת על המפגש בין המנהיגים ועל האישור להמשך המגעים שניתן מהצבא ומהממשלה.
וסלאטו וסלאם על רסול אללה סל אללה עליה וסלם עורדה אגתמע קבל קליל בין סייד רئיס מגלס הסיידה القائد العام والإخوة رؤساء تحرير الصحف ومراسلي القنوات. تناول الاجتماع كما تعلمون زيارة سيد الرئيس والقائد العام إلى يوغندا ومقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
בתחילה עם פרסום הפגישה היו קולות בממשלת סודן שביקרו אותה ותאו מדוע היא הוסתרה מהם, אולם לאחר פגישתו של אל בוראן עם הממשלה, עם הפיקוד הכללי של הצבא ועם מועצת הריבונות, ולאחר שסקר את תוצאות ביקורו באוגנדה עם נתניהו ואת תפוקותיה לטובת המדינה וביטחונה הלאומי, אושרו הדורים ולעניין ניתנה הסכמה רחבה. סודן היא מדינה ערבית בצפון מזרח אפריקה, המונה יותר מ-43 מיליון תושבים ואשר מעולם לא קיימה יחסים דיפלומטיים עם ישראל. מבחינת ירושלים מדובר בהתפתחות חשובה ביותר, בתקווה שעוד ועוד מדינות ערביות יגלו אומץ, ידברו בפומבי על הקשר שלהם עם ישראל ויאגנו זאת במעשים בפועל תוך כינון יחסים דיפלומטיים הדדיים. עד כאן פינת החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. יהיו שלום ובשורות טובות.